מסכת פסחים פרק שביעי. הפרק שלנו ידבר על ענייני צליית הפסח, אכילתו וענייני טומאה. משנה א', כיצד צולים את הפסח? מביאים שיפוד של רימון ותוכבו מתוך פיו עד בית נקובתו. אז קודם כל צליה זה בעצם סוג של בישול כאשר הבשר נמצא מול האש ומתבשל ישירות מחום האש. אז מביאים שיפוד של רימון, של עץ רימון, מסתבר שעץ רימון מפריש פחות לחות. תוכבו מפיו עד בית נקובתו, בעצם שיפוד ארוך מהפה עד הנקבים, ונותן את קרעיו ואת בני מאיו לתוכו, דברי רבי יוסי הגלילי. כלומר, הקרעיים ובני המאיים שאותם הוצאנו כדי לנקות, מחזירים אותם פנימה לתוך האזור בגוף, וככה צולים את הכל. רבי עקיבא אומר, כמין בישול הוא זה, אלא תולן חוצה לו. כלומר, אומר רבי עקיבא, אם הוצאת, עכשיו אתה מכניס, זה כמו לשים בתוך קדרה, זה כמו בישול. בישול בקדרה זה הקדרה מתחממת, והחום הזה מועבר אל התבשיל. ואנחנו רוצים חום כמה שיותר ישירות מהאש, אז צריך לתלות אותם מבחוץ. משנה ב', אין צולים את הפסח לא על השיפוד ולא על ההשכלה. שיפוד הכוונה של מתכת. כי שם החום עובר דרך השיפוד ממתכת, שהרי מעביר חום מצוין, ומבשל מחומו את החלקים שהוא נוגע בהם. וזה בעצם לא יהיה הכל צלי אש. ולא על ההשכלה, השכלה זה רשת ממתכת. אמר רבי צדוק, מעשה ברבן גמליאל שאמר לתבי עבדו, צאו צלה לנו את הפסח על ההשכלה. כלומר, רבי צדוק מביא אל פי פשט המשנה מעשה לסתור, ואומר, סליחה, אני יודע מרבן גמליאל שהוא אמר לתבי עבדו לצלות את הפסח על ההשכלה. נגע בחרסו של תנור, יקלוף את מקומו. אז בעצם הצליה הייתה נעשית בתוך חלל של תנור, רק שהבשר היה מול האש. אבל בעצם כל החום של האש נקלט בתוך התנור, תנור של חרס. אם נגע הבשר בחרס, בצד של התנור, אז אותה נקודה בעצם נצלטה לא מחום האש בצורה ישירה, אלא מהחום שהצטבר בחרס. ואז הדין הוא יקלוף את מקומו. אותו מקום צריך לקלוף אותו, מה שנקרא כדי קליפה, מפני שזה לא צלי אש. נטף מרוטבו על החרס וחזר עליו, ייטול את מקומו. אם חלק מהרוטב של הפסח, נגיד שומן, נטף על החרס וחזר ונטף על הפסח, אז אותו רוטב בעצם התחמם מהחום של החרס, ואז הוא בעצמו הלך וחימם את אותו אזור שבו הוא נבלע בבשר הקורבן, אז אותו מקום צריך ליטול את מקומו, כן? כדי נטילה, שזה יותר רבה מכדי קליפה, מפני שהנוזל נבלע בו ולא רק נגע בו. נטף מרוטבו על הסולת, יקמוץ את מקומו. אז מדובר שכנראה בתוך התנור הזה של הפסח היה גם סולת. שמו שם סולת כדי לקלוט אותה או משהו כזה. הסולת בעצם היא רותחת. הטיפה של הרוטב של הפסח נטף לתוך הסולת, ואז הסולת בישל את הטיפה, או הטיפה בישלה את הסולת, הם התערבבו, בכל מקרה הטעמים מתערבבים שם, ואז יש לנו בעיה, יש לנו שם גוש של סולת, שיש בו פסח שאסור באכילה, כי יש בו רוטב שיתבשל מסולת רותחת, ולא ישירות מהאש. ואז צריך לקמוץ את מקומו, זה כנראה דומה לכדי נטילה, צריך לקמוץ שם איזשהו אזור, ואסור לאכול את אותו אזור. משנה ג' סחו בשמן תרומה, אם חבורת כהנים יאכלו, אם ישראל, אם חיו ידיכנו, ואם צליו יקלוף את החיצון. אז למדנו כבר שמותר לסוך את השמן במשקין או במי פירות, אז גם בשמן, גם בשמן. אם זה חבורה של כהנים והם סחו בשמן של תרומה, יאכלו. אם זה ישראל, אם חיו, כלומר עדיין לא צלוי, אז ידיכנו, הם ישטפו את הבשר, וזה מספיק כדי להוריד ממנו את השמן. ואם כבר הם הלכו וצלו אותו, יקלוף את החיצון. צריך להוריד ממנו כדי קליפה. סחו בשמן של מעשר שני, לא יעשינו דמים על בני חבורה, שאין פודים מעשר שני בירושלים. כלומר, אם הם סחו את זה בשמן של מעשר שני, שאותו צריך לאכול בירושלים, אז לא יעשינו דמים לבני חבורה, כלומר מדובר כאן שהוא בעצם קנה קורבן, והזמין אנשים להימנות איתו, וכל מי שנמנע צריך בעצם לשלם על החלק שלו בבשר. הוא לא יכול לדרוש מהם לשלם על החלק שלהם בשמן. למה? כי הוא עושה בעצם מסחר במעשר שני בירושלים. זה כאילו שהוא פודה מעשר שני בירושלים, כן? נותן שמן בתמורה לכסף, ואין פודים מעשר שני בירושלים. משנה ד', חמישה דברים באים בתומה ואינם נאכלים בתומה. אז באופן כללי צריך לדעת שכל קורבנות הציבור הם באים בתומה, מדובר קורבנות ציבור שקבוע להם זמן, וכן, משוחטים ומקריבים אותם בתומה. יש כאן כמה הקורבנות שיהיו מנויים כאן, הם קורבנות של ציבור שלא רק שהם באים בתומה, אלא הם גם היו אמורים להיאכל, כלומר, בוודאי שתמידים, מוספים, הם כולם באים בתומה. כאן יש חידוש, העומר ושתי הלחם ולחם הפנים וזבחי שלמי ציבור וסירי ראשי חודשים. כל הקורבנות האלה הם קורבנות ציבור, אבל גם יש בהם צד אכילה. ואסור לאכול אותם בתומה, מקריבים ולא אוכלים. אז החידוש הוא למרות שאתה לא יכול לאכול אותם, אתה תקריב אותם. העומר, כן, זה בתזיין בניסן, שתי הלחם זה בשבועות, לחם הפנים זה כל שבת, זבחי שלמי ציבור, זה בעצם שלמים שמקריבים בשבועות יחד עם שתי הלחם, שזה בעצם קורבן שלמים של ציבור וזה נאכל, וסעירי ראשי חודשים, זה בעצם חטאות שיש בראשי חודשים, שגם הם צריכים לאכל, כולם לא נאכלים כשהם באים בתומה. הפסח שבא בתומה, נאכל בתומה, שלא בא מתחילתו אלא לאכילה. אומרת המשנה, דווקא פסח גם בא בתומה וגם נאכל בתומה, כי כל עניינו זה אכילה. דורשים את זה ממה שכתוב, איש לפי אוכלו תחוסו על השה. משנה ה' נטמע הבשר והחלב קיים, אינו זורק את הדם. נטמע החלב והבשר קיים, זורק את הדם. ההלכה הזאת היא עוד ממחישה לנו את העניין הזה שהפסח לא, עניינו זה אכילה. שאם נטמע הבשר של הפסח, אבל החלב, האימורים, עדיין קיימים, אינו זורק את הדם. כי אם נטמע הבשר שצריך לאכל, כבר לא שווה כלום הקורבן הזה. אז אם זה היה לפני זריקת הדם, אין לו מה לזרוק את הדם. נטמע החלב והבשר קיים, זורק את הדם. למרות שהחלב לא יוכל לעלות על גבי המזבח, כיוון שהבשר יוכל לאכל, זה מה שחשוב, זורק את הדם. ובמוקדשים אינו כן, אלא אף על פי שנטמע הבשר והחלב קיים, זורק את הדם. כלומר, במוקדשים, בקורבנות, שאר הקורבנות, זה לא ככה, אלא הפוך. שאם נטמע הבשר והחלב קיים, אז הוא זורק את הדם. כי עניינו שם זה ההקרבה ולא האכילה. משנה וב, נטמע הקהל או רובו, או שהיו הכהנים טמאים והקהל טהורים, יעשה בטומאה. אז אם נטמע הקהל, מדובר כאן דווקא על טומאת מת או רובו, או שכהנים טמאים או רובם, אפילו אם הקהל טהורים אבל הכהנים טמאים, יעשה בטומאה. כן, זה מה שנקרא שפסח דוחה את הטומאה ועושים את הקורבן בטומאה וגם אוכלים את הבשר. נטמע מיעוט הקהל, התיאורים עושים את הראשון והטמאים עושים את השני. אם מיעוט הקהל נטמע, למרות שזה מיעוט לא מבוטל, אז הם נדחים לפסח שני והתיאורים עושים את הראשון. משנה זין, הפסח שנזרק דמו ואחר כך נודע שהוא טמא. הציץ מרצה. כן, מדובר שזרקו את הדם, רק כך נודע שהבשר או אולי הדם היו טמאים. הציץ מרצה, זה משהו מיוחד, הציץ שנושא הכהן הגדול על מצחו, הוא מתהר על חלק מתומת מקדש וקודשיו, וזה למשל מקרה שהוא מתהר. כיוון שהציץ מרצה, אז אותו אדם בעצם אמנם לא יכול לאכול את הבשר, כי הבשר נטמע, אבל הוא פטור מלעשות פסח שני. נטמע הגוף, אין הציץ מרצה. אם נזרק אדם ואז נתגלה שהבעלים היו טמאים, אין הציץ מרצה, כי אנחנו נראה, כן, מפני שאמרו, עוד רגע נראה את הכלל, ובעצם אותו אדם יצטרך לעשות פסח שני. מפני שאמרו, הנה הכלל, הנזיר ועושה פסח, הציץ מרצה על תומת אדם, ואין הציץ מרצה על תומת הגוף. עושה פסח דיברנו עכשיו, גם נזיר אותו עניין, הציץ מרצה על תומת אדם. כלומר, אם הקורבן היה תמה, הציץ מרצה, אבל הקורבן הוא אדם, אבל אין הציץ מרצה על תומת הגוף, זה גוף האדם, גוף עושה הפסח, או הנזיר, שאם עושה הפסח נטמע, יצטרך לעבור לפסח שני, ואם הנזיר גופו נטמע, אפילו שזרקו את הדם, הציץ לא מרצה, והוא יצטרך להתחיל את כל ימי הנזירות שלו מההתחלה. ממשיכה המשנה, נטמע תומת התהום, הציץ מרצה. יש בעצם, זה מה שנקרא הלכה למשה מסיני, יש תומת גוף אחת שהציץ כן מרצה, וזה תומת התהום. תומת התהום זה דוגמה לתומה שאף אחד בעולם לא יכול לדעת עליה. במילים אחרות, משהו שאי אפשר לדעת, אתה לא צריך לחשוש מזה, אתה לא צריך לחשוש שבדרך להר הבית אתה דרכת על קבר שאף אחד לא יודע עליו, וכי יש את הציץ שהוא מחפר על הדבר הזה. משנחת, נטמע שלם או רובו, שורפים אותו לפני הבירה מעצי המערכה. אם נטמע, כן, אחרי שזרקו את הדם, לקחו אותו לאיפה שהם אוכלים, נטמע כל הבשר או רובו. אז האנשים האלה הם רשלנים ופושעים, שורפים אותו לפני הבירה מעצי המערכה, מכריחים אותם לבוא עם כל הבשר אל הבירה, מול כולם, להראות אותם בבושתם, על זה שהם לא הקפידו ושמרו על הקורבן. נטמע מיעוטו והנותר, שורפים אותו בחצרותיהן או על גגותיהן מעצי עצמה. אם נטמע מיעוטו, או משהו אחר שזה נותר, כלומר שנשאר, לא הספיקו לאכול את כל הקורבן, שזה פחות פשיעה, בשניהם הם טעונים שריפה, מה יעשו? הם יכולים לשרוף אותו אם הם רוצים בחצרותיהם או על גגותיהם, כלומר לא במקום פומבי, לא צריך לבייש אותם, ואם הם מחליטים לעשות את זה במקום מוצנע, אז גם מעצי עצמן, כי העניין של העצים הוא זה שאם אתה בא למקום הציבורי של השריפה, אז אתה יכול להשתמש גם בעצי המערכה, ולא חושבים שאתה תיקח חלק מהם הביתה ותמעל בהם. אבל אנחנו לא נרשה לך לקחת הביתה מעצי המערכה כדי לשרוף, שמה אתה יישארו לך ואתה תבוא למעול. הצייקנים שורפים אותו לפני הבירה בשביל ליהנות מעצי המערכה. היו באמת צייקנים, כלומר קמצנים, שהם בעצם היו, למרות שנטמע רק מיעוטו או נותר, היו הולכים לשרוף את זה לפני הבירה מעצי המערכה, למרות שיש בזה בושה, העיקר שלא יצטרכו להוציא את העצים מעצמם. משנתת, הפסח שיצא או שנטמע יישרף מיד, כלומר פסח שיצא מחוץ לעיר, או שנטמע יישרף מיד, כן? כי זה פסול עצמי ואפשר לשרוף אותו מיד. נטמעו הבעלים או שמתו, תעובר צורתו וישרף בשישה עשר. כן, אז אם יש בעצם פסול בגוף הפסח, אז יישרף מיד, כן, אפילו ביום טוב. אבל אם הפסול לא בגוף הקורבן, אלא בגופם של הבעלים, כן, שהבעלים נטמעו או מתו, אז גם צריך לחכות שיקרה עוד משהו לבשר עצמו. זה מה שנקרא תעובר צורתו. לחכות שגם הבשר יהפוך לנותר, ורק אז לשרוף אותו, וגם, הנה עוד הערה, וישרף ב-16. כלומר, גם אחרי שתעובר צורתו, לא שורפים אותו בבוקר של 15, אלא מחכים למוצאי יום טוב בשביל לשרוף אותו. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אף זה ישרף מיד, לפי שאין לו אוכלין. אז הגמרא מסבירה שמדובר אצל רבי יוחנן ברוקה שהוא מדבר כאן על מקרה שנטמעו הבעלים עוד לפני זריקת הדם. שם הוא אומר לא צריך שתעובר צורתו, כי זרקו את הדם בלי שיש בעלים, אז זה כבר הופך להיות פסול בגוף הקורבן. לכן אפשר לשרוף אותו מיד גם כן. תיקון קטן, כשאמרנו הפסח שיצא או שנטמע, הכוונה שהוא יצא או שנטמע עוד ב-14 לפני שהגיע החג. אז שורפים אותו מיד, הכוונה ב-14. כי אנחנו לא שורפים קודשים ב-16. אבל גם אם נטמעו הבעלים ב-14, החידוש של תנא קמא זה שתעובר צורתו עד 16 ורק אז יישרף. משנה י', העצמות והגידים והנותר יישרפו ב-16. אז בעצם יש עצמות שהן בבעיה. מצד אחד, יש בתוכם מח עצם שהוא ראוי לאכילה. מצד שני, אסור לשבור עצם כדי להגיע לשם. אז העצמות האלה אנחנו לא נשבור את העצם. ואנחנו לא נאכל את המח, אבל הוא טעון שריפה, ולכן גם הוא צריך לחכות איתו עד שיהיה אפשר לשרוף, שזה ב-16. אותו דבר, גידים. מדובר כאן לא על גיד הנשה, שהוא בכלל לא נחשב בשר, אלא גידים שליד גיד הנשה שחכמים אסרו באכילה, אז אנחנו לא נאכל, כי הם אסרו את זה באכילה. מצד שני, זה לא פסול עצמי, מחכים עם זה גם כן עד 16, וגם אם נותר, כמו שאמרנו במשנה הקודמת. חל 16 להיות בשבת, יישרפו ב-17, לפי שאינם דוחים, לא את השבת ולא את יום טוב. כן, אם פסח יצא ביום שישי, פסח יצא בערב שבת, אז מוצאי פסח זה שבת, גם כן לא ישרפו את זה עד 17. משנה י' א', כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך, וראשי הכנפיים והסחוסים. אז יש כמה דרכים להסביר את המשנה. אנחנו נסביר שבעצם כל דבר שאפשר לאכול אותו בשור הגדול, כלומר הוא מספיק רך אפילו בשור הגדול, הוא מצווה לאכול אותו בגדי הרך, או יותר מזה אפשר גם להימנות עליו, על אכילתו בגדי הרך. בעיקרון צריך להיזהר בגדי הרך, כי אפשר בטעות, בקלות, לשבור בו עצם. אז מה שנאכל בשור הגדול, יאכל בגדי הרך, ככה אתה לא תגיע לשבירת עצם. וראשי כנפיים והסחוסים. אז מסבירים שהכוונה שזה דוגמה, למשל ראשי כנפיים, שזה ראשי הכתפיים והסחוסים, שזה עצמות רכות, שאפשר לאכול אותם. השובר את העץ, כלומר אם אפשר לאכול אותם בשור הגדול, אפשר לאכול אותם בגדי הרך. השובר את העצם בפסח הטהור, הרי זה לוקה את ה-40. כן, אז זה עניין שבירת עצם, עצם לא תשברו בו, זה מלכות. אבל המותיר בתאור והשובר בתמה אינו לוקה את ה-40. נתחיל מהשובר. השובר בתאור חייב, לוקה 40, השובר בתמה לא, כי עצם לא תשברו בו, דרשו שזה מדבר על כשר ולא על פסול. אם הפסח כבר פסול, אז לא חייבים גם על שבירת העצם. לגבי המותיר, למה הוא פטור? כן, אפילו אם זה בתאור, כי זה גם לב שאין בו מעשה, כן, זה לב שעושים אותו בשבע אל תעשה, וגם כי זה לב הניתק לעשה, כלומר, לב שמחובר למצוות עשה של הנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. לכן אינו לוקה את ה-40. משנה י"ב. עבר שיצא מקצתו, חותך עד שמגיע לעצם, וקולף עד שמגיע לפרק וחותך. כלומר, עבר שיצא מקצתו מחוץ לחומה, ובעצם נפסל, אז עכשיו, העבר הזה, יש בו חלק מהבשר שכבר פסול באכילה, וחלק מהבשר שעדיין מצווה לאוכלו. חותך עד שמגיע לעצם, וקולף עד שמגיע לפרק וחותך. כלומר, בעצם הוא חותך את הבשר, אבל אסור לו לחתוך את העצם. אז הוא חותך את הבשר עד שמגיע לעצם, מקלף, מדובר כאן על הבשר הקשר שהוא צריך עדיין לאכול, מקלף את מה שלא יצא מחוץ לעיר עד הפרק, שם הוא יכול לחתוך בפרק, כי זה לא שבירת עצם, ואוכל את כל הבשר שמותר עדיין. ובמוקדשים קוצץ בקופיץ, שאין בו משום שבירת העצם. ואם זה הקורבן שלמים, למשל, שיצא מחוץ לחומה, יכול לחתוך את זה עם קופיץ, שזה סכין שחותך את עצמות. מן האגף ולפנים כלפנים, מן האגף ולחוץ כלחוץ, החלונות ועובי החומה כלפנים. מה נחשב יוצא מחוץ לחומה? מן האגף, אז כנראה מדובר על חומה שיש דלת חיצונית לה שנסגרת עליה, לא בתוכה אלא עליה, זה האגף, מקום שהיא ניגפת עליו. אז בדיוק החיבור הזה בין הדלת שהיא קצת חיצונית לבין החומה, זה החלק, הנקודה הזאת של המשק בין הדלת לחומה, מן האגף ולפנים כלפנים, מן האגף ולחוץ כלחוץ. מה לגבי עובי, החלונות ועובי החומה? הם נחשבים כלפנים, כבתוך העיר. משנה י' ג' שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד. אלו הופכים פניהם לכאן אלך ואוכלים, ואלו הופכים פניהם אלך ואוכלים, והמחם באמצע. כלומר, כל אחד צריך לאכול בחבורה שלו, ואם הם אוכלות בחדר אחד, אז הם צריכים לעשות איזשהו היכר שהם לא אותה חבורה, שהם לא מתערבבים, אז קודם כל, כל אחד מסתכל לכיוון של עצמו ושם הוא אוכל, וגם ישימו איזה היכר באמצע, כמו מיחם של מים, שיפסיק ביניהם. כשהשמש עומד למזוג, קופץ את פיו ומחזיר את פניו. השמש, שהוא בעצם נמנע על אחת החבורות, אבל הוא משמש גם את החבורה השנייה. כשהוא בא לשמש את החבורה השנייה, קופץ את פיו, כלומר סוגר את פיו. אם יש שם אוכל מהקבוצה הראשונה, מהחבורה שלו, אז הוא סוגר את פיו כשהוא מגיע אליהם, וגם מחזיר את פניו, כלומר הוא מראה שהוא בעצם שייך לקבוצה שלו. עד שמגיע אצל חבורתו ואוכל. אם יש לו עדיין אוכל בפה, הוא לא אוכל את זה כשהוא נמצא לידה, אז כשהוא חוזר לחבורה, שם הוא ממשיך לאכול. והקלה הופכת פניה ואוכלת. קלה, טריה, שהיא אוכלת בחבורה של משפחת בעלה, כיוון שהיא, אם היא מתביישת שם, אז היא יכולה להפוך את פניה ולא לאכול מול כולם, וזה מותר, למה אנחנו לא אומרים שזה נחשב שהיא כאילו פורשת מהחבורה או אוכלת עם חבורה אחרת. עד כאן.